ערב טוב. השנה, כפי שאמר המנחה, השנה שנת מעשר אני, ובתור, למרות שזה לא תוכנן, כדי להגיד את הדברים, לא הכנתי את דפי מקורות, כיוון שהדברים היו די מעכשיו לעכשיו. כידוע, פעם נשתדל להציג את הדברים דרך מצגת לצורך המחשת העניין, כיוון שבזמן שמפרישים תרומות ומעשרות, או בזמן שהיו מפרישים תרומות ומעשרות בצורה הטבעית, כפי שהרב קוק מתאר את זה באורות התחייה, את הפער אפילו המציאותי, גם הפער הרוחני, בין הזמן שהיו מפרישים תרומות ומעשרות בזמן המקדש, כשהתנאים האופטימליים ביותר לקיום המצווה, שיש טהרה וכהנים אוכלים תרומה ויש בית המקדש ואפשר לעלות למעשר שני לירושלים, ויש טהרה ואז אפשר לאכול אותו בטהרה, כשכל התנאים האלה קיימים, מצוות הפרשת תרומות ומעשרות הייתה מצווה מאוד פשוטה מבחינה מעשית ומובנת. ניקח את הדוגמה של הפרשת חלה שבעזרת השם יעסקו בה הרב שחור במושב הבא. אז היום כל אישה, כל בת בגיל 12 לומדת לעשות הפרשת חלה, לוקחים חתיכה, אומרים שזו חלה, זה הפרשת חלה, רואים, הנה זה האישה המתוקנת, זה הפרשת חלה, וזה הכל. בזמן שאפשר היה לקיים את המצווה, שבעזרת השם נזכה לקיים אותה כפשטה וכמשמעותה עם כל הפרטים שלה, אז אפשר היה לתת לכהן 2%, בסביבות 2%, שזה עין בינונית, שזה הממוצע, אבל זה הכל נע סביב 2% בעומד, ואחרי זה, וקוראים לזה שם, מברכים, קוראים שם, אחרי שמזיזים הציד 2%, קוראים שם תרומה, מברכים הפרשת תרומה, נותנים לכהן, אחרי זה לוקחים 10% ממה שנשאר, מזיזים הצידה, קוראים לזה שם, שוקלים, שזה היה מדויק כבר, ונותנים ללוי בפשטות, כמות, 10%, נותנים לו, קוראים שם ונותנים. ממה שנשאר, נותנים 10% ממה שנשאר, שבסך הכל הכללי זה 9%, מזיזים הצידה, קוראים שם מעשר שני בשנים מסוימות, בשנים מסוימות, כמו השנה מעשר אני, קוראים שם מעשר אני, כן? ונותנים. עכשיו, כמובן, הלוי נתן את התרומת מעשר באותה דרך, והכל שריר ובריר וקיים, כמו שאומרים. דברים מאוד פשוטים. נוסח ההפרשה הוא תוצאה של מציאות שכבר חז"ל הביאו אותה, והמציאות הזאת היא כבר המון דברים מופשטים, בגלל שהבסיס של נוסח ההפרשה זה מבוסס על העיקרון שההפרשה זה לא רק הזזת הפירות, אלא קריאת השם. קריאת השם וציון מקום. אז מה, למה אנחנו חלק מהדברים מזיזים וחלק לא? האמירה היא מאוד פשוטה. התרומות, המתנות שאנחנו אמורים בסופו של דבר, שאנחנו אמורים שלא לאכול אותם, אותם אנחנו מזיזים מראש מהפירות, כי אחרת אנחנו מסתבכים עם תערובת של תרומה וכולין. אבל הפירות שבסופו של דבר יהיו מותרים באכילה, אותם אנחנו משאירים ומקיימים את המצווה באופן מופשט בציון מקום, צפון, דרום, למעלה, למטה, לא משנה זה, וקריאת שם. בסופו של דבר, ופה זה גורם לכך שהדברים הם מופשטים. מכאן השלב הבא, נתינת המעשרות. כמו שציירתי קודם, אם אדם הולך ללוי ונותן, אף אחד לא שואל איך נותנים, נותנים כי נותנים. אבל גם פה חז"ל תקנו על אותו עיקרון של נוסח ההפרשה, תקנה שהיא פחות מוכרת, והיא תקנת נתינה, אופן נתינה, גם בצורה חצי מופשטת, אבל נתינה כפשטה של המתנות, וזה תקנה הלוואה. ועל זה אני רוצה קצת לעמוד בדקות הקרובות. אז כמו שאמרתי, שנת תשע"א היא שנת מעשר אני, כמו הציור השנים שמפרישים, כן, הם בשנים ג' וו' לסדרה של מינה שנות השמיטה, והשנה, כן, היא שנה ג' כידוע. כלומר, שנים עבדה זה שנת מעשר שני, וג' וו' זה מעשר עני. כן? והשנה, כן, כמו שאמרתי, היא שנת מעשר עני. המשמעות של שנת מעשר עני מבחינת החקלאים ובעלי הגינה, היא לא מיידית בכל היבולים. מכיוון ש... כלומר, אולי נסביר קודם, כי זה כבר הדגשתי קודם, הכמות שהם מפרישים בזמן שהיו נותנים בפועל פיזית, היו מזיזים, ואם לא, אז קוראים שם, זה 10% מעשר עני, אבל 10% ממה שנשאר, שבסך הכל זה 9% מהסך הכללי של הפירות. כיוון שאחרי שאדם נתן תרומה ומעשר ראשון, נשאר לו 90%, ואז הוא נותן 9% ממה שנשאר, וזה בעצם 10% מה-90%. פה בשביל ההמחשה, מכיוון שהיום אנחנו לא נותנים בפועל, אבל רוצים המחשה. אז בציור הזה אנחנו יכולים לראות שהחלק העליון שחתוך, זה מהערמה, זה מה שהיה אמור להיות מעשר ראשון, שכבר ניתן ללוי, והחלק התחתון, החתוך, זה אותם 9%. ולמה הציור הזה ככה? כי לפחות בנוסח הפרשה של המכון, כדי לציין מקום, אנחנו אומרים עליון ותחתון. החלק העליון זה מעשר ראשון, והחלק התחתון זה מעשר שני הוא אני. ולכן החלק העליון היה מעשר ראשון, מבחינה דמיונית חתכנו אותו. החלק התחתון זה אותם שאנחנו אומרים, 9 מאיות בצד התחתון של מה שברצוני לתקן. הסל זה מה שברצוני לתקן, זה החלק התחתון. כמובן זה דבר מופשט, כי תכף אנחנו בפועל לא נותנים פיזית את הפירות, אלא עושים דרך שהיא הלכתית נקראת נתינה, אבל פיזית הפירות אצלנו. אבל יש עוד דבר שיש במעשר עני, וזה הנושא של ספקות. למרות שבדרך כלל מעשר ראשון ומעשר עני הם ממון לוי וממון עניים, והם חולין לכל דבר, ובמעשר ראשון בכל ספק קטן אנחנו אומרים שמפרישים כדי שהפירות יהיו מותרים באכילה, אבל לא חייבים לתת, כיוון שיש כלל המוצאים מחברו עליו הראיה, בכל פירות שיכול להיות שכבר הפרישו מהם תרומות ומעשרות, אז אין צורך לתת ללוי. במעשר עני, במצבים מסוימים, אנחנו לא אומרים את הכלל הזה, כיוון שספק ממון עניים, במצבים מסוימים, אנחנו מחמירים בו כדין ספק איסור. אני לא רוצה לרדת לפרטים מתי ואיך, כי זה לא עכשיו, אבל זה כמו שהגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, מה ידכתיב אני ורש תצדיקו, מה יצדיקו, אילמה בדינים, הכתיב דל לא תהדר בריבו, שבבית דין לא צריך זה כבר פסוק אחר, שבית דין לא צריכים לקפח את האדם בגלל שהוא עני. לכן ברור, צדק משלך ותן לו, וזה הכלל שבמסכת פאה גם המשנה אומרת את העיקרון, ספק לקט לקט, למרות שבדרך כלל, לפי דיני ממונות, בספק לקט הייתי אומר שזה צריך להישאר אצל בעל הבית. אז זה החומרה של ספק ממון במעשר עני, שהוא יוצא מן הכלל במקרים אחרים. אבל יש מקרים, יש נקודה אחת שאני כן אולי אתייחס אליה, זה הנושא של, כמו שאמרתי קודם, בגינה הביתית, כל הירקות שגדלים בחורף, הם כבר מעשר עני, כיוון שבירקות הקטיף הוא המדד לאיזה שנה לשייך את הגידול, ולכן אם אדם כותף בגינה שלו עכשיו ירק, זה מעשר עני. לעומת זאת, בפירות, מה שקובע זה לא אלף תשרה וגם לא הקטיף. כלומר, שני דברים בשונים מהירקות. הירקות, ראש השנה קובע והקטיף, והפירות, הכנתה, קרי, תחילת הגידול, אחרי נפילת הפרח בגדול, אני לא אכנס לדקויות, ומה רק מה שאם השלב הזה היה אחרי ט"ו בשבט. ולכן בפועל, בשורה התחתונה, עכשיו הירקות הם מעשר אני, לעומת זאת פירות הקיץ הם, והפירות הם עדיין מעשר שני, ורק בקיץ גם הפירות וגם הירקות יהיו מעשר אני. ולכן הנה יש את הציור הזה, ירקות אחרי ראש השנה הם כבר מעשר אני, הפירות זה רק מה שחונת אחרי ט"ו בשבט. יש יוצא מן הכלל, ויוצא מן הכלל זה האתרוג, שהאתרוג מצד אחד, מכיוון שהוא פרי, אז הקביעה, מבחינת הגידול, הקביעה המציאותית בגידול היא כמו הפירות שזה הכנתה, שסליחה, שזה ט"ו בשבט, זמן הגידול שלו, ראש השנה לאילן זה ט"ו בשבט, אבל לא השלב, לא הכנתה קובעת לעניין מעשר, אלא הלקיטה. ולכן אתרוג שילקט אחרי ט"ו בשבט, הוא באופן עקרוני, באופן גם הלכתי למעשה, הוא כבר נהיה מעשר אני. למה אני מדבר על אתרוג אחרי סוכות? כיוון שיש מן הפוסקים, והרס סירילאו כתב את זה בלימונים, וגם בעקבותיו הרב קוק וגם החזון איש, בניגוד לרב אוירבך, הם כותבים שמספק בכל פירות האדר מדמים אותם ללימונים, מספק, לא כמו בוודאות כמו אתרוג, ולכן הם אומרים שפירות הדר, יוצא משיטתם, פירות הדר שקוטפים אחרי ט"ו בשבט, שזה הרבה יותר מציאותי, זה בלימונים, חלק מפירות הדר כבר לא קיימים על העץ, חלק עדיין קיימים, אבל בוודאי לימונים קיימים, יכולים להיות על העץ אחרי ט"ו בשבט, והלימונים שקוטפים אותם אחרי ט"ו בשבט, אז הם ספק מעשר שני, ספק מעשר אני. מבחינה מעשית, במצב כזה, אנחנו מברכים על הפרשת תרומות ומעשרות על אותם לימונים, כי זה גינה או מטע, זה טבל ודאי, אבל מעשר שני אנחנו מחללים בלי ברכה מספק. שמה לא חייבים לחלל, שמה זה כבר מעשר אני. אז באופן טבעי קל להגיד בנוסח מעשר שני, ואם צריך מעשר אני, מעשר אני. אבל את החילול מספק לא מברכים. ולגבי הנתינה, פה המנחת יצחק מעלה שאלה. הרי יש לי פה ספק, אז אתה תגיד ספק, וזה לא סתם ספק, זה ספק מההתחלה, זה ספק שמקילים בו באופן עקרוני, כיוון שזה סוג ספק שאני לא יכול להגיד בוודאות שבכלל זה היה חייב ומעשר אני השנה. יכול להיות שזה נקרא חזקת פטור. במצב כזה לכאורה הייתי צריך לפתור אותו גם השנה, כי אולי השנה זה כבר מעשר אני. ושנה הבאה גם אחרי ט"ו בשבט, מה שיגדל אחרי ט"ו בשבט, אני אגיד אולי, ונקטף יותר מאוחר, אני אגיד אולי שייך כבר למעשר, אולי מעשר אני היה לו שנה קודמת ולא עכשיו, ומכיוון שכך אני יכלתי לפתור אותו מכל הכיוונים, אז אומר מנחת יצחק, זה ברור שאי אפשר להגיד כזה דבר שהעניים יפסידו פעמיים מספק. אז לכן ההצעה פה זה נתינה בהלוואה מראש. פה הפתרון של הלוואה מראש הוא פתרון ממש מעולה, שאתה נותן בתחילת שנות מעשר אני הלוואה מראש לעניים, ועל שנתיים, כלומר פעם אחת על כל תקופת המעשר אני, ואתה לא יודע על איזה שנה זה ישתייך, אבל אתה קובע שאחת מהשנים שהיא מעשר אני לגבי הפירות הדר, אז ההלוואה הזאת תהיה תקפה. מה המשמעות של הלוואה מראש? הלוואה מראש זה לא דווקא לספק, הלוואה מראש זה גם לטבל ודאי, אבל זה הציור שפה אני לא צריך לתת פעמיים כשאני נותן הלוואה מראש. אבל מה הרעיון של הלוואה מראש? הרעיון של הלוואה מראש זה מה שבעצם חז"ל תקנו, בגלל שמבחינה מעשית לא תמיד קל לאנשים לתת. מדוע? אדם, או בגלל שיש לו כמויות גדולות, ובפועל לעני לא יהיה מה לעשות עם כאלה כמויות גדולות. ומצד שני, תכף נגיע לזה. או גם יש מצב הפוך. אם אדם כותב קילו לימונים, או קילו תפוחים, או קילו אפרסקים, וקורא שם, אז המעשר אני, זה יכול להיות שזה אפילו לא, אפילו לא פרי שלם. אז הוא יכול לרוץ, אחרי שהוא קרא שם על חצי אפרסק, לרוץ כל פעם עם חצי אפרסק לעני, זה גם לא בדיוק דבר נראה ושייך. ולכן חזל תקנו לעשות הלוואה מראש. הלוואה מראש היא בעצם אומרת שאדם נותן את שווי, וזה כבר הרב אלחנן הזכיר והרחיב את, את הנקודה הזאת, שבאופן עקרוני הנתינה היא לא במקום, היא לא שווי ממוני, היא צריך לתת ממש את הפירות. אבל כשצריך לתת ממש את הפירות, זה לא דווקא לתת פיזית את הפירות, אלא שהם יגיעו לבעלות העניים. וכשאני אומר לבעלות העניים, זה יכול להיות שזה גם אצלי בבית וזה בבעלותם. הדוגמה, אחת הדוגמאות הידועות, שאדם מדקדקים, הרבה אנשים לא יודעת מתנה בשבת, אז נותנים לחתן הבר מצווה את המתנה, ביום שישי מזכים לו על ידי אחר, ובאים ואומרים לו, המתנה הזאת כבר הייתה שלך מאתמול, רק עכשיו אני מעביר לך את זה. כלומר, ביום שישי המתנה הייתה כבר של החתן בר מצווה. אותו דבר בפירות, אבל פירות לא מביאים לו אחרי זה את הפירות, אלא מקנים לו את הפירות באיזושהי דרך קניינית, וזה מה שהגמרא בגיטין אומרת. יש שלוש אפשרויות, אבל בעצם שתי אפשרויות שהן בוודאי הובאו להלכה, או שהוא מזכה על ידי אחר, כמו הסיפור עם המתנה בשבת, הוא עושה איזה קניין, או קניין הגבעה, לזכות על ידי האחר את הפירות לעניים, ואם זה כמויות גדולות, אז עושים היום בבתי אריזה, קניין חצר, קניין אגב, אנחנו כאן לא נכנס עכשיו לסוגי הקניינים, אבל ממש עושים קניין שהירקות הם אמורים להגיע לעני מסוים, וכמו שהרב פוירשטיין הציע, גם הם יכולים להגיע לא דווקא לעני מסוים, אלא ליד עניים, זה גם אפשרי לגמר שנותן לעניים, אבל ממש לעניים, לא שהוא סתם מחלק פירות, שהוא נותן ממש פירות לעניים ומקנים את הפירות של המעשר עני לעניים, אבל פה לא תמיד גמ"ח מעוניין בכמויות גדולות ולא תמיד יש לו מה לעשות עם זה. אז אחת ההצעות ולא תמיד כולם אז אחת ההצעות של הגמרא של המשנה ושל הגמרא זה לתת הלוואה מראש, וזה הציור שלפנינו. אדם מעריך את ערך הכמות של הפירות, ושוב לפי מה שהרב אלחנן כבר הזכיר התייחס, ההערכה היא לפי שער הזול, ואפילו אפשר גם בפחות משער הזול, העיקר שלא יהיה הרמה גמורה, זה גבולות הגזרה. וכמובן שכל העלויות של ההוצאות, הם לא צריכים, בעל הפירות לא צריך לספוג את העלויות, כיוון שעל בעל הפירות מוטל לתת את הפירות לעניים, אם המעשר אני הגיע אליו הביתה, אבל לא מוטל עליו לספוג את ההוצאות של ההובלה. ולכן אחרי כל ההורדת ההוצאות, אז תחשיבו, נותנים הלוואה מראש בסך הכל בהערכה כללית של הפירות, של פירות המעשר עני שיהיו בידי החקלאי או בעל הגינה השנה, ונותנים לו על זה כהלוואה. עכשיו, מה הרעיון של ההלוואה? הרעיון של ההלוואה שאנחנו עושים חוזה, כן? לעני מסוים, זה יכול להיות גם ליד עניים, עושים הלוואה, וזה מה שאנחנו עושים בבית האוצר, נותנים הלוואה מראש. עכשיו יש חוזה, ובחוזה מוסכם, נניח בשביל הדוגמה, שהאדם ממוצע בגינה הביתית, המעשר עני לפי שער הזול, זה בערך נניח 40 שקל לשנה, המעשר עני, שזה עשירית מהפירות לפי תחשיב של שער הזול, נותן לו 40 שקל בשנה בהלוואה מראש. לחקלאים, הערכה היא הרבה יותר אישית בכל מקרה, וזה מדובר בכמויות, זה כבר סכומים בוודאי הרבה יותר גדולים, נותנים הלוואה מראש, ולאחר מכן, ההתחייבות שהעני מתחייב, שהוא פורע את ההלוואה לא בכסף, אלא בפירות. עכשיו, מכיוון שהייתה פה התחייבות בשטר הלוואה, יש גם התחייבות, כן? יש כאן התחייבות בשטר ההלוואה לתת את שבעל הפירות נותן את הפירות דווקא לעני או ליד עניים ועד צדקה מסוים. ההתחייבות הזאת יש לה תוקף שהוא לא כל פעם צריך לעשות הקנייה בשעת ההפרשה. ועכשיו, כאשר, כמו שרואים את זה בציור, כאשר אדם מפריש, אז הוא בעצם אומר שאני מפריש, ומכיוון שהתחייבתי לתת, אז בעצם ענייני הלכתית, הפירות שהפרשתי, שקראתי להם שם מעשר אני, בעצם נהיים אוטומטית שייכים בשעת האמירה לאותו אני, הפירות מגיעים אליו, כן? אבל הם נשארים אצל בעל הפירות פיזית, קניינית הם עוברים לעני, אבל פיזית הם אצל בעל הפירות. בעל הפירות יכול לאכול אותם, בכיוון שהתכזז מהלוואה, כל פעם ירד, היה 40 שקל, ירד כל פעם משווי הלוואה. זה הרעיון, זה הרעיון של חזל תקנו במשנה. אלא מה? חזל אמרו שתי אפשרויות, או מכירי עניים, כלומר, עני שבאופן קבוע נותנים לו, ולפי חלק מהראשונים זה לא צריך להיות היסטוריה, אלא באופן קבוע הכוונה אדם יתחייב לתת לאותו עני, ההתחייבות הזאת היא בעצם כבר יצרה פה זיקה, שברגע שאני מפריש, אז אותו עני זוכה בפירות, ולא צריך כל פעם לזכות לו על ידי אחר. הדרך הזאת היא הדרך הכי מעשית והכי נוחה, היא עונה על כל הפתרונות, היא פותרת הרבה בעיות, כמו שאמרתי, לא לרוץ כל פעם עם חצי תפוח, או מצד שני, יש לאדם כמויות גדולות של פירות, גם אני לא אוכל לאכול את הכמויות האלה, הוא יצטרך למכור אותם, הוא יצטרך ל... אז אנחנו עושים הפוך, אנחנו מקנים לו את הפירות, ונותנים לו הלוואה מראש, על פי שער זול, ובהלוואה הזאת, הכסף נשאר אצלו, הפירות, תמורת אותה הלוואה, נשארים חזרה, זוכה בהם בעל הפירות, ובכך פותרים את הנושא של נתינה. אבל החשוב להדגיש, שזה לא שאדם נותן כסף במקום הפירות, אלא היה פה נתינה של פירות, ואחרי זה הייתה התחשבנות באמצעות העיקרון הזה. זה הדרך, אחת הדרכים המעשיות שאנחנו עושים.